שלום לכולם, אנחנו גאים ושמחים לארח היום בפודקאסט מיוחד של 103 את מרי ליטר, יושב ראש ארגון יד לבנים הנכנס. שלום אלי, מה שלומך?
בסדר, בוקר טוב.
השכול לצערנו דפק בדלתך 3 פעמים, איבדת את אחיך סגן אלוף יוסי טהר ב-1981, את בנך רועי, לוחם הנחל שנפל בתאונת דרכים בשנת 2001, ואת בנך יוסי חי, איש שבק, עתיר מעללים וקצין שייטת ביום הראשון של חרבות ברזל בשבעה באוקטובר. אני רוצה לפתוח איתך דווקא עם יוסי, מנחה, ותספר לנו על השיחת טלפון המיוחדת שהייתה לך איתו יומיים לפני השבעה באוקטובר.
עם יוסי הבן שלי היה לנו מנהג שכשהוא יכול, הוא מתקשר, אני לא מתקשר אף פעם, כדי לא להפריע לו. בדרך כלל השיחות שלנו היו ב-5 לפנות בוקר. אני ב-5 לפנות בוקר תמיד כבר עם כוס קפה ביד. היינו שוחחים על כל מיני דברים.
זאת אומרת, אתה מושבניק, מהזריקם, יודע לקום בחמש בבוקר.
יודע לקום בחמש בבוקר, כן. הייתה לנו תמיד שיחה של... אני לא חושב שזה בין אבא לבן, אלא בין שתי חברים. שהיה בינינו אמון מלא. זאת אומרת, הוא שמח עליי, אני שמחתי עליו, הוא יכל לדבר איתי על כל נושא, וזה היה בסדר גמור, ואני הייתי מדבר איתו על כל נושא. וכשהיה לו משהו מיוחד ככה, התלבטות, או איזשהו משהו שהוא מאוד רצה שאני ידע, אז הוא אומר לי, אבא, אתה ליד הסוסים? אני אומר לו, לא, עוד לא. אז הוא אומר לי, טוב, לך ליד הסוסים, נדבר. ושם היינו...
כדי שאשתך מזה לא תשמע.
שאף אחד לא ישמע. אשתי מזה, לא הנכדים, לא משנה מי בבית, שאף אחד לא ישמע. שזה יישאר רק בינינו, כי ידענו שמה שאנחנו מדברים, וזה לא צריך לצאת החוצה, לא יצא לעולם. זה ילך איתי עד יומי האחרון. וביום חמישי בבוקר הוא התקשר אליי, ושאל אותי אם אני על איזה סוסים, אמרתי לו, לא, אני יורד כבר. הראתי, ואחרי 3 דקות הוא התקשר, אמר לי, נו, אתה, אני אומר לו, כן, אני על יד הסוסים, אפשר לדבר. ואז הוא סיפר לי איזושהי התלבטות שהייתה לו, עניתי לו מה שעניתי לו, וב-22:00 הוא שלח לי הודעה, שבדרך כלל אני לא מקבל ממנו הודעות כאלה, זאת אומרת, אני מקבל הודעות של בוקר טוב, של לב, של גל, של כל מיני זה, אבל לא...
כן, כן מותר לספר שבתשובה שענית לו, נתת לו שם משל יפה ממפעל הפיס, מותר לספר את זה, נכון?
נכון.
אז תספר לנו.
נכון, אז מתוך ההתלבטות שלו נתתי לו דוגמה של תור של אנשים שעומדים בחישגד ומגרדים, ואף אחד לא זוכה, ומגיע, הוא מגיע ומגרד וזוכה. שאלתי אותו, אז מה זכית? אז מה תגיד לו, רגע, היו לפני 4 אנשים, תעביר את ההגרלה לראשון? זכית, זה שחייה שלך. אם עשית את זה ביושר ובהגינות, כמו שאנחנו יודעים, ויש עוד 2 מרכיבים שהם חשובים מאוד בהחלטה שלך שאתה לוקח, אחת היא, אם אתה רוצה להמשיך ואתה רואה את עצמך בדרך הזאת להתקדם ולהיות בשירות וללכת קדימה, קח את זה בשתי ידיים ועזוב את הרעש הרקע. אם אתה חושב, אתה מתלבט, אולי עוד 2, אולי עוד 3, אולי תפרוש, אולי תלך לעסקים, אל תיקח, אל תדפוק למישהו אחר את ההזדמנות שלו.
ואז הגיע 7 באוקטובר.
ואז ביום 5 בלילה, ב-22:00, הוא כתב לי את הפוסט, זה בטלפון, אני לא יכול לקרוא אותו.
כן, ברור. את רוח הדברים.
את רוח הדברים, הוא כתב לי, אבא, אני שמח שאתה לצידי נותן לי את הכוח שצריך, חושב בצורה שקולה, חברית, הגיונית ולא אנוכית. חשוב לי שתדע שאתה יקר לי מאוד, אתה יקר לי מאוד, אוהב יוסי.
מרגש מאוד.
ואז הגיע 7 באוקטובר. הגיע 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר, הזעקות אצלנו ביישוב, פתחתי טלוויזיה, ואני רואה בלגן. דבר ראשון שקפצתי בראש זה, איך לא, איך זה שאין כוננות עם שחר? איך זה יכול להיות?
את זה אתה אומר גם בתור לוחם ותיק מהצנחנים.
כן. תור לוחם.
משפחה של לוחמים, יש לומר, כן.
ומזל נורא נורא נלחצה, תתקשר ליוסי, אמרתי, אני לא מתקשר ליוסי, חוץ מזה אני רגוע, זה לא הגזרה של יוסי. יוסי יהודה ושומרון, זה לא הגזרה שלו. היא לא יכלה להתאפק, התקשרה לאשתו של יוסי, ואשתו אמרה, אל תדאגי, יוסי כבר ברמה כזאת שהוא לא אצל השטח, הוא מנהל את החפק, הוא מנהל את הקרב, אבל הוא לא בשטח. ובסדר, זה כאילו, היא נשארה בשאלה לא רגועה, וזה אימא, ואני כרגיל קמתי שבת, קצת אחרי 5 בבוקר, ירדתי לסוסים, לטפל בסוסים, וחשבתי אפילו לצאת לרכיבה, אבל הייתי שיותר מדי הזעקות, יותר מדי זה, אמרתי לא כדי לצאת עם הסוס. ובסביבות 12, אני עולה מכיוון הרובת סוסים לכיוון הבית שלי, ואני רואה שם התקהלות ורעשים, וזה לא כל כך... התייחסתי, אבל פתאום אני רואה שני חבר'ה של יוסי באים לקראתי.
התחלת להבין.
הבנתי שהרע מכל קרה. והרמתי ידיים לשמיים, ואתה לא. אלוהים, למה?
למה בפעם השלישית?
למה 3 פעמים? כי אתה מכיר את הכתובת שלי, קל לך לבוא אליי? ואז הרגשתי שהכל, הם כבר הגיעו אליי, חיבקו אותי, והרגשתי ש... כל אדם ירדי לרגליים, כאילו, אני חושב שהייתי באפיסת כוחות, או אפילו בדקה של כמה שניות.
כן.
וזהו, ואז אמרתי את ה... אמרתי, זה לא בשורת איוב, אלא אני איוב בעצמך.
אתה איוב בעצמך. אנחנו עוד כמובן נחזור ונדבר גם על מנחה השני רועי וגם על אחיך יוסי, אבל אני מנסה להבין, אתה נכנסת לתפקיד יושב-ראש איגוד יד לבנים לפני 5 חודשים, נכון?
כן.
זאת אומרת, האם נפילתו של יוסי גרמה לך להתמודד על התפקיד? מה הניע אותך להיכנס ולהתמודד על תפקיד יושב-ראש ארגון יד לבנים בעת הזאת?
לא, בכלל לא. אני חושב שהנושא של יד לבנים נכנס אצלי לעצמות אחרי שרועי נהרג. זאת אומרת, 20 שנה קודם לכן. ראיתי שאצלנו במועצה אין עלו שום דבר שמנציח את הלוחמים של המועצה האזורית באר טוביה. והחלטתי שאני נכנס לעניין הזה, ואנחנו נקים סניף יד לבנים בבאר טוביה.
שלא היה קיים.
לא היה קיים. וכעבור שנה הנחנו אבן פינה, וכולם חשבו שיקח עוד 10-15 שנה, אחרי 2 היה לנו בית בנוי. בית לתפארת, שהיום סניפים חדשים שרוצים לפתוח בהם לראות דוגמה של בית פעיל, בית חי, בית שמח, עם הנצחה של כל החללים שלנו. משם התחלתי. ואז נכנסתי להיות נציג של המושבניקים בתנועת המושבים ביד לבנים. ומשם נכנסתי להנהלה של... כל הזמן, כל כמה שנים התקדמתי, הייתי חבר הנהלה בארגון יד לבנים, ולפני 5 שנים נבחרתי להיות סגן.
של אלי בן שם.
של אלי בן שם, ולפני 5 חודשים היו בחירות, אלי בן שם פרש.
אחרי 23 שנים, נכון?
23 שנים של עשייה.
עשייה מבורכת.
עשייה מבורכת מאוד, ואני חושב שצריך להגיד פה באמת, באמת, לא מובן מאליו, שאנשים תרמו 23 שנה מהחיים שלהם בהתנדבות.
זה מה שרציתי לומר, למי שצופה בנו, למי שמקשיב, לא רק שאתה, כל עובדי יד לבנים זה 1,100
לא אנשים. לא כל עובדי יד לבנים, אלא כל חברי ארגון יד לבנים, שהם בסניפים, יש לנו 65
כן,
סניפים.
כן, הבנתי שזה מדובר ב-1,100 עובדים, כולם בהתנדבות.
כולם בהתנדבות.
זה דבר יוצא דופן.
בדיוק.
ואין יום ואין לילה, מה שנקרא.
לא, ממש לא.
זה פשוט באמת יוצא דופן ומעורר הערכה. אז נכנסת לפני 5 חודשים. אני רוצה לחזור איתך אחורה, ובאמת לדבר איתך על חוק שהעברת, חוק מאוד מאוד חשוב, חוק האחים השכולים, שפשוט הבנתי שישבתם בכנסת, ישבתם בכנסת, כפי שהממשלה הקודמת התפרקה, על מנת להעביר את החוק המאוד חשוב הזה.
היום של ההתפרקות, הם עשו, כי זה
אחים שנופלים בין הכיסאות, לא כל כך סופרים אותם, אז בבקשה קצת תרחיב על העניין הזה.
לא ספרו אחים, לא ספרו, אחים לא קמים,
ספרו הורים ובנים.
לא, תמיד היו הורים שכולים, אלמנות ויתומים.
נכון.
אחים לא היו בעניין.
היו מחוץ לתמונה.
ואנחנו הצלחנו לפני, ממש במעבר של הבחירות, בלילה של המעבר של הבחירות, הצלחנו להעביר חוק שהאחים השכולים מוכרים על ידי ארגוני הדבנים, הארגון היציג היחידי, ארגון היציג היחידי במדינת ישראל של המשפחות השכולות והאחים. ומאז אנחנו נלחמים לתת להם גם זכויות.
אז למעשה, איך זה בא לידי ביטוי השינוי הזה? איזה זכויות הם מקבלים שלא היו להם עד עכשיו לאחים השכולים?
לא היה להם כלום.
אוקיי, מה כן יש להם בעקבות החוק?
היום יש להם טיפול, גם פסיכולוגי, גם טיפול הוליסטי, גם טיפול קבוצתי, גם מלגות ללימודים, התואר שלישי, גם מתנת חתונה, טיולים לאחים השכולים, פעילויות, ועכשיו אנחנו, אני ממשיך במאבק שלי, שאחים השכולים גם יוכלו לקבל איזושהי עזרה מסוימת בחיי היום-יום שלהם.
כן. אז תראה, אפרופו אחים שכולים, אז צריך לזכור שאתה גם אח שכול, מלבד שאיבדת את שני בניך, אז אני רוצה באמת שתספר קצת על אחיך יוסי קצין צנחנים שנפל במבצע צלצל ב-1981, אם תוכלו קצת לספר עליו.
כן, יוסי התגייס לצנחנים במאי 71.
אתה גייסת אותו.
מה?
אתה אחראי לזה.
אני אחראי לזה. אני עשיתי לו את הגיוס ואת ה... מבחן קבלה לצנחנים, ועם השנים הוא התבלט נורא, הוא היה לו כושר אדיר, הוא התבלט נורא, והלך קורס קצינים, גם קורס חניך מצטיין, חזר לצנחנים, חזר לגדוד ל-202, ובמבצע אנטבה הוא היה מפקד החן, הוא השתתף במבצע אנטבה, ובמבצע ליטני הוא היה סמג"ד בית ספר למקים, ואז אלוף איציק מרדכי אמר לו, ביקש ממנו להישאר ב-450, זה נקרא, בית ספר למקים.
בית ספר למקים, כן.
ושהוא יהיה שם מגד, אז הוא אמר לו, אני מצטער, אני מעריך מאוד את מה שאתה זה, אבל אני רוצה להיות מגד בגדוד שאני התחלתי בו כחייל. זה גדוד 202. ובאמת, כשהוא גמר את תפקיד קצין אג"ם, הוא יצא לחודש חופש, לעבור דירה, הוא היה גר בשדות ים, וכאן הבית בטבעון. והיה אמור לעבור לטבעון, וגם לעשות יום הולדת לבן שלו, גיל 3, ושבועיים בתוך החופשה הזאת, קראו לו למבצע, שקראו למבצע צלצל, פשיטה על קני מחבלים, על ציר זעריה נבטיה, ושם הוא נהרג, נהרג גם כן בגבורה, בגבורה גדולה, כי מה שקרה, שהוא היה בחפק בחלק האחורי, יחד עם הקשר ועם המחת, בקצין הקשר, ושתי כוחות של הסרט והחן, כל אחד היה צריך לקחת פרויקט, ועל הלוחמים של החן פתחו באש, והעסק נעצר, יוסי קפץ קדימה, ולקח למשוך את הכוחות, ולא זה, ושם הוא חטף כדור ממחבל, שהיה בעמדה, שבתצה אי אפשר לראות אותה, כי זה עמדה תחת עץ, חטף כדור בראש, ונהרג.
אתם למעשה גם סיפרת לי, לפני תחילת ההקלטה של הפודקאסט, אתם משפחה של לוחמים, אתה אב לשישה, גם הבנים האחרים שלך היו בצנחנים, וביחידות מובחרות, וכמובן יוסי שנפל, צריך לומר, היה קצין שייטת, ולאחר מכן איש שבק עתיר מעללים, ובאמת לוחם על. זה לא מה שאתה אמרת לי, פשוט אני קראתי עליו. אגב, תמונתו עד היום לא מותרת לפרסום, נכון?
כן, לא מותרת, התמונה שלו לא מותרת לפרסום. יש שני אנשים, הוא ומנואל מורנו.
נכון, הוא ומנואל מורנו, כן. אז בוא נדבר קצת באמת על הפעילויות של ארגון יד לבנים, מה שנכנסת. אני רוצה לדבר איתך דווקא מזווית אישית, על הטקס המיוחד שאתם עושים סופי שבוע לבני ובנות מצווה. יש לי חבר, יוסי ז'אנו, שהוא איבד את בנו לפני כשנה, והוא השתתף באירוע הזה, גם ביתו וגם בנו ציינו 12 ו-13 בהתאמה בתקופה הזאת, והוא סיפר לי באמת על אירוע יוצא דופן ומרשים מכל הבחינות. אז אם אתה יכול קצת להרחיב על הפעילות הזאת, המיוחדת הזאת.
אני חושב שהבנות ובר מצווה שאנחנו עושים, זה חלק מהפעילות שאנחנו עושים. אני נהגתי מאז השביעי באוקטובר פעילויות של מהניסיון שלי כאח שכול וכאב שכול, מה הילדים מרגישים כשקורה להם אסון בבית, מה קורה בעצם בבית, בעצם ההורים, נוצר קשר אחר, נוצר משהו אחר, משהו שהוא לא היה קודם, והרבה פעמים נוצר מרחק בין האחים להורים.
האחים למעשה קצת נזנחים.
הם קצת נזנחים, אף אחד לא מבין את זה שכשאח נהרג, הילד הזה מאבד גם את אח שלו, אבל גם את ההורים שלו.
במידה מסוימת, כן.
במידה מסוימת גם את ההורים שלו. ומדיה לא מבוטלת. תלוי בגיל של הילד, תלוי גם כמה הורים הם בעניין. ולפני חודשיים וחצי, עשיתי כזה ריטריט של 3 ימים בנתניה, הורי וילד, או אם וילדה, היה מאוד מוצלח, ובערב האחרון הבאתי להם המון חושים, ככה לשחרר את הלחץ מכולם, ואז שאלתי את הילדים, אחד אחד, מה אתה לוקח איתך? ואחד הילדים אמר לי משהו שעורר בי צמרמורת לכל אורך עמוד השדרה שלי. אמר, אני לוקח 2 דברים. דבר אחד, אבא שלי חייך, ודבר שני, הוא לא צעק עליי.
שזה קשור אחד לשני.
ואז אמרתי שאני חייב לעשות את זה, לא במסגרת של ריטריט כאילו של 18-20 הורים עם ילדים, אלא אני רוצה לעשות את זה במסגרת ארצית. ואנחנו כעת עובדים על תוכנית של מחוזות, של אזורים. כל אזור, אנחנו ניקח את כל ההורים ואת כל האחים השכולים האלה, ונעשה להם ימים מיוחדים, ימים של ליכוד, ונקרוא לזה להחזיר את ההורה לילד.
זה חשוב מאוד, ואפרופו הורים, בעקבות מבצע חרבות ברזל, אז אתה גם הצטרפו כ-900 משפחות שקולות בעצם.
אלף ומשהו,
עוד יותר, זה מספר יוצא דופן, איך אפשר בכלל להכיל ולהתמודד עם כזאת כמות של מספרים?
נכון מאוד, כמות החללים של השנתיים 7 באוקטובר עד היום, זה כמות של 25 שנים. פשוט לקחת 25 שנים...
לדחוס אותם בשנתיים.
לדחוס בשנתיים. אנחנו עד השביעי באוקטובר היינו ארגון, אפשר להגיד, מזדקן. היה לנו 12, 15, 25 הרוגים, חוץ מהמבצעים כמו חומת מגן או צוק איתן, שזה נתן איזה פיק, אבל זה לא היה איזה משהו...
אתה יודע, אתה אומר את זה ואתה מזכיר לי את התקופה שאני הייתי חייל בלבנון בשנות ה-90, אז תמיד אמרו שצהל משלם איזשהו מס של 20-25 הרוגים בשנה בלבנון. וזה היה לנו מספר, נראה לנו מספר יוצא דופן. אז אני רק מנסה להבין עם איזה כמויות אתה מתמודד עכשיו.
זה נכון, זה נכון, כי בעצם לפני כל מבצע, גם אני כשהייתי במלחמת ההתשה, היינו בפשיטות לירדן או לסוריה או לזה, תמיד לקחנו בחשבון שיוצא כוח של איקס חיילים, איקס מינוס ככה, חוזרים. זה לא, זה נלקח תמיד בחשבון, אבל כמות כזאת, זה אף אחד לא חשב על זה. וכשאומרים לי, שמה, גם יום כיפור, אני אומר שזה אין בכלל מה להשוות. יום כיפור גם כן הפתיעו אותנו, גם היו הרוגים, אבל יום כיפור זה היה צבא מול צבא.
נכון.
זה לא היה האזרחים, זה לא היה ילדים.
אז למעשה אתם מקימים גם סניפים חדשים, גם מצרפים עוד משפחות צעירות, זה אופרציה שלמה.
כן. אנחנו כבר פרסנו עכשיו מהשביעי באוקטובר 10 סניפים, ואנחנו הולכים בתוכניות שלנו עוד איזה 18 סניפים, פתחנו סניפים במקומות שבכלל לא חשבנו, כמו אופקים, כמו דימונה.
מקומות שחטפו חזק בשבעה באוקטובר, כמו אופקים.
כמו גוש עציון, כמו אפרת, מקומות ביהודה ושומרון שבכלל לא חשבנו שנצטרך שם לפתוח, ויש דרישה, זאת אומרת דרישה, כי באמת אנשי כיפות הסרוגות שהם מלח
שילמו הארץ, מחיר יקר.
שילמו מחיר יקר מאוד, מאוד.
אז נגעת בנקודה של כיפות סרוגות וציונות דתית, וזה לוקח אותי קצת לסיפור של הפוליטיקה, ואיך אתה כארגון, מצליח לעמוד על המשמר ולהישאר מחוץ לפוליטיקה, כי תמיד בתקסים של ימי הזיכרון שמתקרבים אלינו, תמיד יש את העניין שאנחנו לא רוצים ששר כזה או אחר יבוא מכל צעד, ואתה יודע, אתם גוף א-פוליטי, איך אתה מצליח לשמור את העניין הזה נקי מכל פוליטיקה?
אני נזהר, כמו שאני לא אכנס לתוך כבשן, אש ונגיד לא יקרה לכלום, או כמו שאני אכנס לים סוער, שאני לא יודע לשחות. אני לא אגע בפוליטיקה, לא אתעסק עם פוליטיקה, ואני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שגם זה לא ענייני.
ומזה אני מבין גם שאתה מתנגד לכניסה או לייצוג של ארגון משמעותי כמו יד לבנים, של, שהוא גם כן התחיק מפוליטיקה ארצית. זאת אומרת, אני מתארת שזה עלה שאולי ארגון יד לבנים ייכנס בוודאי אחרי כל העבדות עם נציגות משלו לכנסת, אתה יודע, מפלגת המילואימניקים כזאת, שזה
לא,
עוד
לא,
פעם, גם את זה אתם
לא,
מחוץ למשחק.
בשום אופן לא, בשום אופן לא, בשום אופן לא. אני נזהר, אמרתי לך, בשום אופן לא להביא שום דעה פוליטית לתוך הארגון. אנחנו ארגון הפוליטי, אנחנו עושים, לנו יש כיסוי לכל המשפחות השקולות, המחויבים לכל המשפחות השקולות, לא למשפחות, המחויבים לגיבורים, לחללים שנהרגו. להם אנחנו מחויבים לכבד את העשייה שלהם ולכבד את ההורים שלהם.
תגיד, אם אנחנו מדברים על משפחות שקולות, אז בוא ניגע בנושא קצת עדין. כפי שכבר דיברנו, נכנסו גם לא מעט משפחות צעירות. עכשיו, אני מכיר משפחות שלמשל, ההורים הפסיקו לעבוד, ולא חזרו לעבודה. והמצב הסוציו-אקונומי, מן הסתם, הוא רע באופן משמעותי. איך אתם תומכים ומתמודדים עם משפחות כאלו?
גם על זה יש לנו, אנחנו עשינו סקר, לפני 4 חודשים קיבלנו את התוצאות של הסקר, אחד מכל 3 הורים לא חוזר לעבודה.
זה מספר מדהים.
מדהים, מדהים ומפחיד.
מפחיד, אבל גם מתקבל על הדעת מהצד השני.
לא יודע אם מתקבל על הדעת, תראה, עוד פעם.
אלי, לא כולם כמוך.
לא.
לא כולם מושבניקים חזקים כמוך, צריך לומר את זה.
כמות החללים שנפלה עלינו פתאום, זה כמות שלא התמודדנו אף פעם, זאת אומרת, לא ידענו איך להתמודד, כי לא היה לנו את, 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 את הפריבילגיה הזאת, במרכאות, להתמודד עם דבר כזה. לכן אני אומר שקודם כל אנחנו מקימים עכשיו גוף עם אלוף בצהל שפרש מהצבא, והוא אזרח היום, והוא מוכן להתנדב, להקים גוף, להחזיר הורים למעגל העבודה. עכשיו זה יכול לשנות להם מקצוע, לעשות משהו אחר שהם יותר מתחברים אליו.
שמה זה קורה בפועל, הוא נפגש איתם ומציע להם הצבא מקצועית.
אנחנו נפגש עם ההורים, ואנחנו נבדוק, ואנחנו נלווה, ואנחנו נתמודד, שלהורים יהיה תעסוקה, יהיה להם מה לעשות, יהיה להם בשביל מה לקום בבוקר.
יש גם עזרה כספית, זאת אומרת, מלבד הנושא של הסבה המקצועית, משפחות שאומרות לכם, שמו, אנחנו קורסים תחת הנטל, יש לכם איך לעזור להם באופן מעשי? אני מתארת שזה, אם אחד מתוך 3 זה מספר אסטרונומי.
נכון, אבל לשמחתי הרבה, מעט מאוד היו הורים שככה הסתבכו באמת וזה, ונתנו לכולם בעזרה של משרד הביטחון כמובן, בעזרתו של אריה מועלם, שהוא סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה.
גם מיתולוגי.
כן, נתנו להם פתרונות. זאת אומרת, לא נשאר אף אחד שהוא מוזנח.
ואפרופו משפחות צעירות, במרכאות בנושא של השכול, אני מבין שאתם מחברים בין משפחות שכולות ותיקות, שלמעשה חונכות את המשפחות הצעירות שנכנסות למעגל היום הזה.
אנחנו משתדלים, הצעירות עדיין לא בשלות, עדיין הן בשלהם, אבל מה שכן עשינו, בעקבות זה שיש הרבה ילדים קטנים, וההורים צעירים, חלקם עדיין לומדים, חלקם רק בתחילת הדרך, חלקם זה, לקחנו את הסבתות והסבים, שיבואו עם הילדים עניין. הקטנים, לפעילות בסניפים שלנו.
אז אתם מכניסים גם את הסבתות והסבים?
אנחנו מכניסים גם סבתות וסבים, לפעילות עם הנכדים.
כי גם זה אנחנו ראינו במלחמה...
לרמה שמתאימה לילדים, כן?
לא, אני חייב להגיד לך מהזווית שלי, כמפיק פה תוכניות אקטואליה, שבאמת, בגלל שבמלחמה הזאת נפלו כל כך הרבה חיילים צעירים, אז אתה פתאום מוצא את עצמך מלא לשידור, לא רק את ההורים, גם את הסבות והסבתות, שמבחינתם זה אובדן לכל דבר ועניין, אתה יודע, אנשים בני 70, שאיבדו את הנכדים והיקר להם מכל, וגם להם צריך למצוא פתרון ולמצוא להם מזור.
אז אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים עם זה שאנחנו מביאים את הסבתות והסבים לפעילות עם הנכדים. אנחנו בתוכנית עכשיו להביא הרצאות לסבים וסבתות שמתאימות להם, לאט לאט, אנחנו בונים מערכת, אנחנו מגלים את עצמנו מחדש, זאת אומרת, אנחנו תוך כדי תנועה, עוד משהו צריך ועוד משהו צריך, משהו שלא נגענו בו פעם, משהו שלא ידענו, משהו שזה מהשטח, אנחנו גם מקבלים פידבקים.
כן.
אנחנו מוצאים כל שבוע בין 30 ל-40 זוגות הורים שקולים של חרבות ברזל, במימון של ה-FIDF.
אז רציתי לדבר איתך קצת על שיתוף פעולה עם ה-FIDF. איך זה באמת קורה בפועל, השיתוף פעולה הזה?
השיתוף פעולה הוא שיתוף פעולה פורה מאוד, ובאמת שעושה טוב. אנחנו כבר הוצאנו קרוב ל-500 משפחות, ואנחנו רואים את זה כאילו כל שבוע מגיעות משפחות ומגיעות, זה לא משפחות שבוחרים אותן להיות מותאמות אחד לשנייה. לוקחים, זה נרשם, והוא נרשם, והוא נרשם, והוא נרשם, לא שואלים מי, מה, כמה, אתה חילוני, אתה דתי, ומגיעים חילונים, מגיעים דתיים וזה, ואתה רואה ביום הראשון, כמובן, זה רק טבעי, שכל אחד קצת ככה מנסה למצוא את עצמו, כבר ביום השני אתה כבר מתחיל לראות קהילות, אתה מתחיל לראות חיבורים, אתה מתחיל לראות שבערב שרים המשפחות האלה, שהם באו עם דמעות בעיניים, ו... היו לי הורים שהם באמצע עלייה לכבש המטוס, הוא אומר לי, עצור.
אני לא רוצה
ללכת, ובסוף אני רואה אותו שם רוקד, ואומר, תודה רבה שהבאתם אותי לפה. זה יאמר לזכותו של FIDF, שמאפשר לנו את זה, כי אם לא היה FIDF, לא היינו יכולים להוציא את המשפחות.
אני מבין. אם אנחנו כבר מדברים על משפחות, אז... אני חושב שגם אפשר לדבר קצת על המשפחה הפרטית שלך. אנחנו גם יוצאים ככה להעביר עכשיו בעיצומו של שבוע של יום המשפחה, ונדבר קצת עליך ועל אשתך מזל, שצועדת איתך בסך למעלה מ-50 שנה, נכון?
כן, 54 שנים.
הבן הגדול בן 53. ותספר קצת על ההתמודדות שלכם, שלך ושל מזל, איך כל אחד לקח את זה, איך אתם מתמודדים עם האובדן המשולש הזה.
באובדן של אח שלי, רוב ההתמודדות הייתה שלי.
נכון.
מזל, כמובן, הייתה התומכת שלי, ובלעדיה, לא יודע, הייתי גומר את זה, כי לקחתי את זה בשלב הראשון, כאילו טיפה אשמה, על זה שבכלל לא היה בצנחנים.
כי אתה גייסת אותו.
כן. אבל עם השנים הבנתי שזה לא משנה מה היה, או מי היה, או למה היה.
הוא בכל מקרה מגיע לשם.
הוא בכל מקרה מגיע למה שהוא הגיע. כשרואי נהרג, אני נכנסתי למשבר. נכנסתי למשבר גם נפשי וגם כלכלי. ומי שהוציא אותי מהעניין הזה, זה בעצם מזל.
כשרואי נהרג למעשה הפסקת לעבוד?
לא, לא הפסקתי לעבוד. פשוט מאוד, הייתה לי, יש לי חברה עדיין קיימת, לעבודות עפר ופיתוח. ובחודש הראשון שרועי נהרג, קבלן שעשיתי לו עבודה מאוד מאוד גדולה, פשט רגל, וחטפתי את הבומבה של החיים שלי. זאת אומרת, גם רועי נהרג, וגם בן אדם פשט רגל, והמון המון כסף שמגיע לו ירד לטמיון. ונכנסתי למשבר. ומי שיוציא אותי מהמשבר זה מזל. ומזל שהיה לי את מזל, מה שנקרא.
בהחלט.
כן. היא ככה נערה אותי כמו שצריך, אחרי תקופה שלא לא מצאתי את עצמי, ודחפה אותי להרים את הראש, להאמין בעצמך, ללכת קדימה. תמיד היית אומר לי, אתה תמיד היית אומר, אני מאמין בעצמי, ומי שמאמין בעצמו מצליח, הנה, אתה לא מאמין בעצמך. זה, זה. בסוף כן. הרמתי את הראש, ותודה לאל, עבדתי הרבה שנים, קשה מאוד, אבל הרמתי את הראש, יצאתי מכל החובות, עם, איך אומרים, עם חזה נפוח ועם הראש מורם. אף אחד לא יכול להגיד היום בארץ הזאת שאל איתה חייב לי שקל. וברור השם, הקמתי, זאת אומרת, משפחה, נכדים, הילדים שלי התחתנו, המשפחה שלי התרחבה, ברוך השם.
אז בוא נדבר על אלי תהר ועל שיגעון שיש לו והוא הדביק את כל הילדים, חוץ מהסוסים, גם משהו עם
אופנועים.
תספר לי על השיגעון הזה.
זה מסוג הדברים שאהבתי נורא, מגיל צעיר. עוד בשנות ה-60 היה לי אופנוע BSA, שמי שיודע מה זה, זה אופנוע גרמני, שהגרמנים השתמשו בו. והילדים נדבקו מהחיידק הזה, התחילו עם טרקטורונים. אני הודעתי אותם, כי אהבתי את מה שהם עושים.
זה מדהים, בדרך כלל הורים מתנגדים שהילדים שלהם ירכבו על אופנועים.
תראה, אני אגיד לך את האמת. אני ידעתי, זאת אומרת, 5 בנים זה לא פשוט.
בהחלט.
גילאים יחסית קרובים, ואני לא, הילדה שלי מלך בפני עצמו, כן? היא השישית, והיא במרחק של 10 שנים מיוסי. אבל הבנים, קל מאוד בתקופות האלה לרדת טיפה לשוליים. תמיד אמרתי להם, אני לא רוצה שתהיו לימחים, אני לא רוצה שתהיו יסמנים, תהיו ברדקיסטים. ברמה הזאת שאוהבו אתכם, שאוהבו את הברדק שאתם עושים. אני לא אומר לכם, תהיו עכשיו, תשרפו, לא יודע מה, אבל כי זה היה דרך היחידה, אי אפשר היה, או שאני לא יודע מה עושה להם שם זה, או ש... כי באזור שלנו זה האזור די פרוע, בתקופה הזאת, של ילדים שלא...
אבל זה גם עזר לך לתושש מהאובדן, זאת אומרת, אני יודע גם, קראתי שאתה משתמש באיזשהו דימוי של הניצוץ הירוק, של הרחיבה.
תכף אני אספר לך על זה.
זה מה שבאמת מעניין אותי לשמוע על זה.
זה קרה לא מזמן, אחרי השריפה שהייתה לפני שנה באזור נחושה.
כן, אזור בית שמש.
אזור בית שמש. ורחבנו בתוך השריפה הזאת, והריח של השן עוד היה, הרגשתי שאני רוכב בתוך כבשן, כאילו התחלתי להרגיש
שמה במקרה או כדי ל...
לא, רכיבה של אנחנו רוכבים כל הקומות, אחד החבר'ה ממושב אשתאול הזמין אותנו לרכב אצלו ולקח אותנו בתוך הוא רצה להראות לנו שהחוות הסוסים שלו הכל נשרף מסביב, ולא, לא קרה כלום.
הבנתי.
כאילו, חוות הסוסים שלו נשארה, לא נשרף לו החציר, לא הסוסים, לא כלום. אבל ברכיבה עצמה, הרגשתי כאילו, בוא'נה, אני בתוך כבשן, כאילו, אני צועד בעצם בתוך הגורל שלי. אני בעצם, השריפה של הגוף, של אובדן הילדים, של מה שקרה לי, אני בעצם פה בתוך הכבשן הזה. ופתאום נסתכל, ובאחד העצים אני רואה מבצבץ, איזה ענף ירוק, אולי 10-12 סנטים, מתוך עץ שרוף. ואז אמרתי, וואלה, זה אנחנו. זה ההורים השכולים, זה אנחנו. אנחנו מתוך השכול, מתוך החושך, מתוך השריפה, מתוך הזה, אנחנו נצמח. ואני אגרום לזה שאנחנו נצמח. זהו.
זה, אתה יודע, זה מחבר אותי בתור בן אדם דתי שקורא בפרשת השבוע כל שבת, זה קצת מחבר אותי לפרשה הקודמת, לעניין הסנה, סנה שאיננו קל, בפרשת שמות, שבסוף, למרות כל השריפה, הוא נשאר, אני יודע שגם לך יש חיבור משמעותי לדעת, אם כי הבנתי שאתה כבר פחות פוקדת בית הכנסת בשבתות.
זה לא קצת פחות, אני אגיד לך, שנתיים בערך, או שנתיים וחצי בערך, לפני שהשביעי באוקטובר, יוסי הבן שלי בא ואמר לי, אבא, אני רוצה שתקנה לי תלית ותפילין. אני הייתי מניח תפילין כל יום.
נו, ביקש שתלמד אותו.
כן. אמר לי, אני רוצה שתקנה לי תלית ותפילין, והראיתי לו זה, הראיתי לו את התפילה, הבאתי לו סידור, הכל, והוא שלח לי אחרי איזה תקופה, איזה חודש, חודשיים, תמונה שהוא באמצע התפילה באיזשהו מקום וזה. וחודש וחצי, חודשיים אחרי זה, הוא קיבל צלש, הזה שהוא פרק את גובה הריות, והייתי מלא גאווה, כאילו, והשביעי באוקטובר גרם לי לשבר.
שבר אמוני.
שבר אמוני. ואז הרב שלי, של היישוב, אני מאוד מיודד איתו, גם היום, ואמר לי, אלי, מה קרה? אתה לא בא לבית כנסת, לא זה מה אתה תשמע. אלוהים זה אבא שלי? אומר לי, כן. מותר לי לריב עם אבא שלי? אומר לי, כן. אמרתי לי בריבים אלוהים עכשיו, אני רוצה שיסביר לי למה שלוש פעמים דפק לי בדלת. אומר לי, אני אסביר לך, אמרתי לו, לא. אני לא רוצה, לא אתה תסביר לי, ולא הרב הראשי יסביר לי, ולא החבר יסביר לי, אף אחד לא יסביר לי, אני רוצה לקבל ממנו אות למה זה קרה לי. עד אז, אני לא מכריס, זאת אומרת, אני נכנסתי כבר ספר תורה, ובעוד חודש אני מכריס עוד ספר תורה לילדים שלי, וזה זה לא שאני מתכחש לזה. אני לא מתפלל, עד שלא תגיד לי, למה זה קרה לי.
למרות שאתה מכיר שיש לא מעט משפחות דתיות, שאצלם זה הפוך.
בסדר.
יש להם את האמרה, אלוהים נתן, אלוהים לקח, וזה דרך שעוזרת להם להתמודד עם האובדן.
תראה, אני קטונתי...
אתה לא נמנע לאנשים האלה, אני מתאר עצמי.
לא, קטונתי...
אני מבין אותך לגמרי.
קטונתי מלהגיד מה מחזק ומה לא מחזק. כל אחד הולך עם האמונה שלו.
כן.
אבל כן הבנתי מהמשפחות השקולות שאני בא איתם במגע מאז השביעי באוקטובר, שלכולם, גם זה שאומר אלוהים נתן, אלוהים לקח, יש לו איזה משברון.
זה ברור.
לא אומר משברון אמונתי או דתי, יש לו משברון, גם הוא בוכה וגם האמא בוכה וגם זה, זאת אומרת, זה לא שכזאת קלות אומרים אלוהים נתן, אלוהים לקח, יאללה. זה לא ככה. לא ככה, לכולם יש את החסר הזה פתאום של הילד, שהוא איננו בערב שבת סביב השולחן, ואם הוא היה רווק, אז, והאח הצעיר כבר גם נשוי, וכבר מתחיל להביא נכדים הביתה, אז חסר הילד, חסר האישה, חסרים הנכדים, תמיד יהיה חסר. שום דבר לעולם לא ישלים את המעגל השלם.
אני רוצה לספר עוד סיפור.
ואצלי על אחת כמה וכמה.
כי בוודאי, כי זה אובדן משולש והכאב הוא קשה מנסוע. אני רוצה לספר עוד סיפור ששמעתי לגביך. בסוף שבוע שארגנת למשפחות שקולות, לבני ובנות מצווה, הייתה איזו משפחה שקולה עם כאב קשה מאוד, שגם לא תרחה להסתיר אותו. וסיפרו לי שידעת להרגיע אותם, אני אפילו אגיד במרכאות ליישר אותם, אני מבין שגם יש לך איזשהו משל שאתה קורא לו היתד ועץ, שלפעמים אתה צריך להיות, הארגון צריך להיות, ארגון יד לבנים צריך להיות היתד שככה מקבעת את העץ אם הוא מת לנפול. אתה יכול קצת להרחיב בנושא הזה.
נהוג להגיד כאילו, משפחה שכולה, מותר לה להגיד הכל, מותר לעשות הכל, ואנשים צריכים לשתוק. אז אני חושב שמשפחה שכולה, לפני שהיא אומרת, מותר להגיד הכל, ואנשים צריכים לשתוק, צריכים לחשוב גם מה הם אומרים, ואיך הם אומרים, ולמה הם אומרים. כי אחרת, יכול להיות מישהו שמולו, שאין לו את הכושר ספיגה הזה להגיד, טוב, בסדר, הוא שקול, אין דבר וזה, ויענה לו, ואז יקומו כולם, יגידו, הוא ענה למשפחה שקולה, וזה. צריך לדעת את המינון. זאת אומרת, אני כהורה שקול, לעולם, לעולם לא חושב שמותר לי להגיד הכל. במיוחד לא מול הפקידות, אם זה פקידה בבנק או פקיד בבנק, אם זה במקום אחר, במקולת, או בכל מקום. זה אנשים שהם לא חיים למה
שקורה. אבל אני רוצה להקשות עליך. מול המפקדים של מלחה בצבא, אתה מרגיש שכן מותר לך להגיד הכל?
לדעתי, מותר לי לבדוק,
בצורה לא נוקבת?
לבדוק בצורה מכובדת, לכבד גם את זה שמולי, שגם אם הוא המפקד של הבן שלי, גם אם הוא טעה בשיקול שלו, אני לא צריך להביא אותו למצב שכאילו, במחאות הבן שלי נהרג, אתה ראית לו בגב, כי אתה לא טיפלת נכון. אין מצב כזה, אני לא מאמין בשום סיטואציה. שיקול דעת, יכול להיות שהוא טעה. אבל אני טועה 10 פעמים כל שעה. אני לא יכול לדעת באותו שנייה שהמפקד אמר את הפקודה הזאת לעשות ככה או לעשות אחרת, אני לא הייתי שם, אני לא הייתי זה שלקח עליי את האחריות. מהצד, אני יכול לנתח את זה לאן שזה לוקח אותי, לא לאן שזה צריך לקחת בצורה אובייקטיבית, לכן אני לעולם לא אשים מישהו במה שקרה לי. לעולם לא עשיתי את זה, ואני לא אעשה את זה.
ברור לך שלא כולם בגישה שלך, אבל...
ברור,
אבל אתה נוקט בגישה ממלכתית מאוד, אפשר להבין את
ה... אבל זאת עובדה.
נכון.
זאת עובדה. השכול דפק לי 3 פעמים בדלת, ואני חבר של כולם מ-81 עם החבר'ה של הבן שלי, של אח שלי, עד עכשיו. לא היה אחד שאמרתי אותו אני לא רוצה לראות, אותו אני לא רוצה לשמוע. לא, אני לא חושב שיש לי את הזכות הזאת.
רגע, דיברנו על שני היוסים. לא דיברנו על רועי. תספר עליו קצת.
אני אספר לך מי זה רועי. רועי היה עוד לא בן 20 כשהוא נהרג. אבל בשביל להגיד לך, על ילד כזה קטן, אני תמיד אומר, הוא היה עדיין ניצן, הוא עוד לא פרח. הוא רק בתחילת הדרך לפרוח, והוא נקטף. יוסי נקטף כבר שהיה לו פרחים והיה לו גם זרעים, זאת אומרת, 4 ילדים.
היה ב-39.
ב-39, והוא היה עוד לא בן 20. אבל בשביל להגיד לך מה האישיות של רועי, רועי כשהיה בן 17, חזר עם האופנוע שלו, מהחברים שלו, דרך הפרדס של היישוב. והתחיל טיפה גשם וזה, ופתאום הוא רואה את הבחור של המנהל הפרדס, בחור שקוראים לו קלוד, עומד עם הטרקטור, וכבר התחיל טיפה להחשיך. ורועי עצר ושאל אותו, קלוד, מה קרה? קלוד אומר לו, אני לא יודע, הטרקטור לא מניע לי, ואני לא יודע מה קרה, וזה עזור מולטה, אני תכף חוזר לעזור לך. נסע. וקלוד חשב, מה, ילד קטן, נסע, הוא בטח לא יחזור. לא עובד רבע שעה, הוא שומע רע של אופנוע, ורועי חוזר, עם תיק, עם כלים, מסדר לו את הטרקטור, ומלווה אותו עד היישוב. עכשיו, זה לא, אני לא מספר לך סיפור. את זה כתב קלוד בספר שכתבנו לזכרו של רועי, הוא כתב את זה. אז זה להראות לך.
מי היה רועי?
מי היה רועי? אני חושב שזה יכול להגיד הכל על מי היה רועי.
תראה, היחס הזה באמת של הבנים שלך, ואני בטוח שזה מוקרן ממך וממזל, זה עובר כחוט השני על פני כל הילדים, כי גם קראתי שיוסי בשבק, היה לו חיבור מאוד מאוד מיוחד לאנשים במעטפת, כאלה שפחות סופרים אותם, ויש סיפור מאוד מרגש על הגנן של השבק שהגיע אליכם לשיבה, וסיפר עד כמה הוא התייחס אליו.
כן.
אתה יכול קצת להרחיב על זה?
כן. מתוך ההמונים, אני אומר ההמונים, זה אלפי אנשים שהגיעו אלינו. אלפי אנשים. ויום אחד, אני חושב שביום השני או השלישי של השיבה, ראיתי שהחבר'ה של השבק כל הזמן סביבנו, והבחור כזה שדי בצד, מבוגר, אבל כל הזמן בוכה. ניגשתי אליו, חיבקתי אותו, אמרתי אותו, מי אתה, מה אתה, מה שמך, וזה, אתה רוצה נאכל לך כוס קפה, וזה. אז הוא אומר לי, תראה, אני כלום, אמרתי לו, אתה לא כלום. אתה לא כלום. אתה בן אדם, מה זאת אומרת, אתה כלום. אם היית כלום, לא הייתי רואה אותך. אתה בן אדם, אתה פה. אתה פה, כי יש לך סיבה, למה אתה פה. אז הוא אומר לי, תראה, אני גנן של השירות. הוא אומר, תראה, אני עובד שנים. אף אחד לא תייחס אליי, אני עוברים על ידי, לא בוקר טוב, לא שלום, לא... הוא אומר, מאז שיוסי הגיע לכאן, לא היה בוקר אחד שהוא היה עובר אצלי ולא היה נעצר. הוא ידע מה יש לילדה שלי, ולמה הבן שלי לא מרגיש טוב, ולמה זה, ולמה... תמיד הוא שאל אותי מה נשמע, מה קורה, מה נשמע, מחבק אותי, בוא אם זה הקיץ, אומר לי, בוא תשב קצת במזגן, תנוח, בוא תשתה מים קרים. אומר, ואם זה היה חורף, המכין לי קפה, אני הייתי רוצה להכין את הקפה, אומר לי, לא, אני אכין לך, המכין לי את הקפה, אומר לה, פינג'אן ככה הוא אוהב עם הגז, פינג'אן כמו שצריך, והם נותן לי קפה, אומר לי, הוא היחידי שהתייחס אליי, עד אז אני לא, הייתי עובד, אומר, בשביל הפרנסה, ופתאום אומר לי, מה שהכרתי את יוסי, הייתי מחכה שהגיע הבוקר, שאני אגיע לשם, ועכשיו מה?
סיפור מרגש מאוד. אלי, מה התוכניות של הארגון, של יד לבנים להמשך? על מה אתם עובדים, מבחינת להרחיב את הסניפים, מבחינת החיבור למשפחות השקולות? אני אומר שיש גם סרטונים שאתם עושים עם
ynet. אנחנו סרטונים עם ynet, גם כן זה FIDF. יאמר לזכותם שהם באמת באמת התחברו איתנו בצורה בלתי רגילה.
מי היום עומד בראש ארגון FIDF?
היום זה אלוף פדן.
נדב
פדן. אבל לפניו היה מישהו אחר. נדב פדן יחסית צעיר.
מי היה? קליפי?
קליפי.
המחד שלי. איש, כן, איש מיוחד מאוד.
כן. ואנחנו, קודם כל אנחנו צריכים להעלות את המודעות, שהרבה אנשים בארץ שלא יודעים מה זה יד לבנים. ויש הרבה משפחות שכולות.
אנשים עוברים לפעמים על יד, וזה נראה להם עוד סוג של ארגון.
עוד סוג של ארגון.
נכון. לא יודעים על העבודה הקדושה שהארגון הזה עושה ביום יום.
אז אני רוצה להעלות את זה למודעות, בצורה מאוד מאוד מסיבית וחזקה, שכולם ידעו מה זה יד לבנים, וכולם ידעו שהארגון שלנו הוא בעצם הארגון החברתי הגדול ביותר במדינת ישראל.
והחשוב ביותר.
והחשוב ביותר. והחשוב ביותר היא לא רק בגלל שאנחנו רואים שקולים, אלא בגלל שמתוך השבר שלנו, אנחנו נרתמים ועובדים בהתנדבות להטיב עם המשפחות. שזה לא דבר מובן מאליו, ובימים האלה לבוא, לעזוב את העבודה שעות או בערבים, במקום להיות בבית, להיות בתוך הסניף, לעשות פעילות למשפחות.
צריך לזכור, באמת לסבר את האוזן, זה לא שאתה בא ונותן איזה שעתיים שבועיות של מחויבות אישית, אתה לגמרי בתוך הנושא הזה, מבוקר ועד ליל, בהתנדבות מלאה, ולא רק אתה.
כן. אני חושב שאני, בכל אופן, אני יכול לדבר בשמי, ואני חושב שזה משליך על כולם, אני מרגיש פה שליחות, ואני, כל פעם שאני נוגע בדבר הזה, אני מרגיש שאני נוגע במשהו קדוש. ממש, אני מרגיש שאני עושה משהו שהוא לא אנושי כלפי אנשים שעוברים את, כאילו, את המשבר הזה, את האובדן הזה, ואני נוגע בו כל יום, כל יום, כל יום, ומחזק. זה דו סטרי. שאני בא למשפחה ואני רואה את זה ברטריטים שאני מוציא לקפריסין, והם שומעים את הסיפור שאומרים לי, איך אתה? אני אומר, הנה, אני בוחר בחיים. אני חושב שכולנו צריכים לבחור בחיים, אני חושב שהילדים שלנו, בשביעי באוקטובר, כמובן כל המלחמות, אבל במיוחד בשביעי באוקטובר, הגישו לנו את המדינה על מגש הכסף. במיוחד בימים הראשונים של השביעי באוקטובר, ממה שאני יודע. מה שאני יודע, אם זה לא היה נעצר שם, זה לא היה נעצר.
לא בטוח שאנו מדברים ככה, בצורה כזאת.
בטוח שלא. בטוח שלא. כי אני יודע מה הבן שלי עשה. ואני אומר עוד פעם, הבן שלי הוא לא יותר גיבור מאף אחד. כל הלוחמים וכל הלוחמות הם גיבורי על. וכל ההורים האלה ששקלו את הילדים שלהם, צריכים ללכת עם חזה נפוח, עם הראש למעלה, להיות גאים. ושאף אחד לא ירחם עלינו. אנחנו לא צריכים רחמים. צריכים הבנה. יש הבדל גדול בין הבנה לבין לרחם. כשאתה מבין בן אדם, אתה גם בא לראות מה הצרכים שלו. כשאתה מרחם על בן אדם, אתה אומר מסכן ואתה הולך הלאה. אתה פוגש את הבא בתור, אתה שוכח את זה שמאחריך. ואני חושב שעל ידי הסברה נכונה, ועל ידי להכניס למודעות מה זה יד לבנים, מה זה הורש הכול, אני חושב ש...
עכשיו אתה כבר אמרת, זה לא רק מה זה הורש שקול, זה גם מה זה אח שקול, ומה זה בן שקול, ומה זה סבא וסבתא שקולים.
כן, מה זה בכלל?
זה להכניס את כל המעטפת.
כן, מה זה המעטפת של שקולים? הורים, אחיות, אחים? כן.
אז בעצם אתה רוצה לחבר את הציבור למורשת של הנופלים והנופלות.
קודם כל, זה אחד הדברים הכי חשובים. זה לא שאני רוצה לחבר, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, שתלמיד בבית ספר ישאלו אותו על מלחמת 7 באוקטובר, או מלחמת יום כיפור, או צוק איתן, שהוא ידע על מה מדברים אליו. כן, לצערי הרב, בתוכנית הלימודים של מדינת ישראל, מלמדים על האסלאם, מלמדים על הצלבנים,
נכון, מלמדים על הנושאים ב-1492.
לא מלמדים על מלחמות ישראל, ואני חושב שמלחמות ישראל זה דבר שהוא הכי חשוב והכי מחבר את העם למדינה.
אני מאוד מסכים איתך, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, אני למשל גדלתי בשנות ה-70 וה-80 בקריית אתא, ומי שחיבר אותנו בעיקר...
כפר אתא.
נכון. בתקופתך זה כפר אתא. אצלי עלינו מדרגה לקריית אתא. מי שחיבר אותנו זה בעיקר תנועות הנוער, דרך אגב.
כן.
לא מוסדות החינוך. אני לא זוכר את עצמי כתלמיד אי פעם מבקר עם בית הספר בארגון יד לבנים. וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב שצריך לשים אותו על סדר היום. שתלמידי בית ספר לא רק ביום הזיכרון, אלא כמעשה שבשגרה, יבקרו בארגוני יד לבנים שנמצאים בעיר שלהם.
לכן, עד לפני 10 שנים, משהו כזה, בתי יד לבנים היו חדר הנצחה,
נכון.
שנפתח ביום הזיכרון.
ונסגר.
היום לא. כל בתי יד לבנים הם בתים שמחים. אנחנו פותחים אותם במתנסים. את בתי היד לבנים אנחנו הופכים לבית מוזיקה, לריקוד, ללימוד, לכל דבר. החוגים שההורים מקבלים, הם, אין גבול. כאילו, מה שהם ירצו, פעילות הם מקבלים. אני למשל, אני באופן אישי, את בית הדבלים שלנו, של מועצה אזורית באר טוביה, בנינו בתוך מתחם בית הספר התיכון.
חשוב מאוד.
אין תלמיד שלא עובר דרך היד לבנים, ואין תלמיד י"ב שמסיים י"ב, ולא עשה איזושהי עבודה, אחת לפחות, על אחד החללים.
זה חשוב מאוד, וזה באמת המורשת שאנחנו צריכים להשאיר לדורות הבאים. רק ככה אנחנו נחבר את הילדים שלנו ודור ההמשך.
נכון.
אלי, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה שהשתתפת בפודקאסט, אני מצדיע לך, אתה ריגשת אותי מאוד, אני מאחל לך ולארגון שאתה עומד בראש ארגון יד לבנים בהצלחה, אין לי ספק שתצליחו ותנחילו את המורשת של הבנים שלנו, שכמו שאמרת, הגישו לנו את המדינה על מגע של כסף, גם לדורות הבאים, ותודה רבה שהשתתפת. אתה רוצה להגיד עוד משהו לסיום?
כן, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, תודה גם לכם על זה, ואני לא חושב שאני הוא זה. מה שחשוב, זה את מה שאני מייצג. זה את הארגון, שהוא ארגון קדוש. ארגון של 1,100 הורים ואחים שמתנדבים כל יום לקום, לעשות טוב להורים אחרים, ואת כל ה-25,000 חללים שלנו, ושבאמת, באמת, באמת, יתחילו קצת גם ללמד על, על המלחמות שלנו, ועל הקיום שלנו, ועל איך זה שהמדינה הזאת קיימת. הרי זה לא, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. ואני חושב שברגע שנדע את זה, גם פחות נשמע מהצעירים, להגיד, אני מה, אני לוקח מזוודה, נוסע לארצות הברית וזה. אגב, זה יוסי, כשהוא היה בקורס קצינים, אמר לי, אבא, בוא נע, אתה לא מבין, אנחנו יושבים בכיתה, והחבר'ה אומרים, שמע, אני גומר, אני עוזב, אני יודע. אמרתי, יוסי, אל תתרגש. יום ראשון שאתה הולך לשם, ויתחיל להשיח הזה, תגיד להם, שמו, הולך לעבור חוק, שכל מי שעוזב את הארץ גם מאבד את האזרחות שלו. תגיד אחר כך כמה מוכנים לאבד את האזרחות. זה כמו ילדים שרבים עם ההורים ומשוויצים, לוקחים תיק, אני עוזב את הבית. ברגע שהם יבואו, ההורים כבר ירוצו להם לכביש לחבק אותם. כי בלי המדינה הזאת, אין זכות קיום ליהודים. ראינו את זה, ראינו את זה בשואה. אנחנו העוגן של כל היהודים.
אליטה, יושב ראש ארגון יד לבנים, חיבוק גדול ממני, לך ולמזל אשתך היקרה, ולמשפחה החמימה והחמה שלך, ושוב, תודה רבה שבאת והשתתפת.
תודה גם לכם, תודה.